כל חי אונליין 93fm.co.il
ובו והם לעולם לא יחלימו. שר החוץ האמריקני ג'ון קרי פגש בשבת בצרפת עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. השניים ידונו במאמצים לקדם את השיחות של השלום בין ישראל לבין הפלסטינים. סוכנות הידיעות אל עמק המשויכת לארגון המדינה האסלאמי דאש פרסם הלילה סרטון בו נראה אחד המחבלים שביצע את הפיגוע בכנסייה בצרפת קורא למוסלמים בעולם להרוס את צרפת כלשונו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בפיגוע בכנסייה נהרג כומר אחד ואדם נוסף נפצע באורחנוש. שני המחבלים נהרגו בפשיטה של המשטרה הצרפתית על הכנסייה. בוושינגטון בודקים את הדיווח ולפיו בתקיפה האמריקאית אתמול במחוז חלב שבסוריה נהרגו אזרחים בלתי מעורבים. אמש דווח כי בשש תקיפות של הקואליציה האמריקאית בסוריה ובעיראק נהרגו 14 אזרחים. בארצות הברית מביעים חוסר סביעות רצון בולט מפיטוריהם של אלפי בכירים בצבא טורקיה. ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית ג'יימס קלאפר טוען כי צעדים אלו פוגעים ביכולת הטורקית להילחם בדאש, שכן רבים מהקצינים שהודחו ונכלאו בחשד למעורבות בניסיון ההפיכה הכושל עמדו בקשר עם ההנהגה האמריקאית בכל הקשור למלחמה בארגון דאש. תחזית מזג האוויר היום ינהה תחול עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים. בשבת בלי שינויים, ביום ראשון דומה, וביום שני תורגש הכבדה של ממש בעומס החום ויעשה חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום, השם שלי שרון, הקבלה שלי היא לא לדבר בנייד ברחוב, תודה רבה.
גם אתם יכולים להוסיף לבנה ולקבל על עצמכם קבלה טובה בטלפון 03-903-903-9, שלוחה מספר 9. פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה וראש בית המדרש זהות בווינה.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת מטות. בעיצומם, אנחנו ממש נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, מרגישים בכל מקום. מקווים שמרגישים בחוץ לארץ פרשת פנחס, אוטוטו, כבר שבוע שעבר דיברנו על האוטוטו הזה שמתחברים חוץ לארץ וארץ ישראל, במטות מסע מתחברים ביחד בחזרה, כמו שאמרתי גם שבוע שעבר, מקווה שהחיבור בפרשיות השבוע גם יעשה חיבור בין כל יהודי העולם להגיע לי ולהתחבר עם יהודי ארץ ישראל בירושלים עיר הקודש בעזרת השם. פרשת מטות בתחילתה עוסקת בעניין הנדרים. מי שנודר צריך לקיים. מה החשיבות? בהזדמנות אחרת שוחחנו על בכלל הנושא הזה של חשיבות הדיבור. אנשים מזלזלים כל כך בדיבור. אז מה? אז אמרתי, אז מה? לכן באמת התורה מחשיבה את הדיבור בכל מיני, בכל מקומות שונים בתורה אנחנו רואים מדבר שקר, תרחק, הרבה דברים זה, עצם הדיבור הוא דבר חשוב. נדר זה אחד מההזדמנויות שהתורה נותנת ערך, הערך האמיתי לדיבור ואומרת לך, אומרת לנו, הבטחת, הוצאת התחייבות מפיך, תעמוד בדבריך. יש משל נפלא ביותר של המגיד מדובנה, משל מאלף, שנותן לנו להסביר למה כשאדם מתחייב זה כזה חמור אם הוא לא עומד בדיבורו. התחייבת, בסדר, אז לא עמדתי במה שאמרתי. נכון, כמו שאמרתי קודם, לדיבור בכלל בעולם, לצערנו, בעולם המערבי, בעולם של היום הפתוח והכל כך מודרני, מישהו אמר משהו, אז מה בכלל בעולם של הפוליטיקה, מילה באמת לא שווה שום דבר. הרי פוליטיקאים, יש העולם ההיסטורי בפוליטיקה, זה דבר מדהים. אם מישהו מקשיב להקלטות מלפני, לא לפני 20-30 שנה, מה שהפוליטיקאים אמרו לפני שנה, זה כמעט ההפך ממה שהם אומרים היום. כך שהדיבור באמת אין לו שום משמעות. אבל התורה, כמו שאמרתי, נותנת למשמעות, לדיבור משמעות הרבה יותר רחבה. ואחד מהמקומות כמו כאן בפרשת מטות, לנדר אדם שנודר חייב לקיים, צריך וחייב לקיים את מה שהוא התחייב. כמו שאמרתי, המגיד מדובנה נותן לנו משל מאלף, להסביר לנו למה זה כל כך חשוב לשמור על הבטחה שהבטחנו. הנדר שנדרנו, היום בזמננו הנושא של נדרים קצת פחות מבחינת הקורבנות וכולו, אבל ודאי שמה שהבטחנו ומה שהוצאנו מפיו צריך לקיים. ומספר המגיד מדובנה על אדם שחטא חטא מסוים, לא מי יודע מה חטא גדול, ונכנס לבית הכלא. יושב בבית הכלא ופוגש שם, לא את צדיקי הדור, פוגש אחד שנמצא בתא שלו ושואל אותו, תגיד לי אתה, מה קרה שאתה פה בכלא? אז הוא אמר לו, תשמע, עברתי עבירת מס מאוד גדולה. וחוץ מזה, אני חייב כסף להרבה מאוד אנשים ואין לי כסף. אז הכניסו אותי פה לכלא. אבל בעוד כמה ימים, בעזרת השם, אני יושב, אני יוצא, יש לי משפט על החובות שיש לי לכל מיני ספקים, לחברות, לכל מיני אנשים פרטיים, ואני מקווה שאולי אני אצא מזה. טוב, אומר לעצמו אותו אדם, מעניין, מה זה יש לו משפט? הרי הוא אומר לי עכשיו שהוא חייב לאנשים כסף, איך הוא יכול להשתחרר מזה? מה, מה? הוא יבוא לבית משפט ויגידו לו, אתה לא חייב, הרי הוא לא שהוא אומר, אני באמת לא חייב, ומחייבים אותי סתם. טוב, חיכו ביחד לשבוע שלאחר מכן, וחוזר אותו חבר לתא, הוא מספר לידידו, על הידיד החדש שלו, כן, הייתי עכשיו אצל השופט, והשופט אמר לי שאני צריך להישאר בכלא בעוד זמן מאוד, לזמן מאוד קצר בגלל עבירות המס, אבל כל החובות שאני חייב לחברה, לחברות גדולות, לאנשים, אני לא צריך לשלם, רק ממש סכום מאוד מאוד פעות. אומר לו אותו חבר לתא, אותו אדם הזה שנכנס לבית הכלא, איך זה יכול להיות? אתה חייב כסף לאנשים? פתאום אמרו לך שאתה לא חייב? אמר לו, כן. אמרתי לשופט שאני מכריז על עצמי כפושט רגל. זהו, אני פושט הרגל, מה אני אעשה? אני לא, אולי זה נקרא פושט יד, אבל בכל אופן בהגדרה המסחרית נקרא פושט רגל. אני לא יכול יותר לשלם, אני מכריז על עצמי, ואני מבקש מהשופט לקבל את ההכרזה. והשופט בדק, שאל שאלות, וקיבל את ההכרזה. ולכן, בעד שאני פושט רגל, אני לא חייב לאנשים כסף. אותו בנדיט קטן ישב שם באותו תל הכלא, טוב, אחרי כמה חודשים הוא יצא מהכלא, אמר לעצמו, מה? פש, זה רעיון טוב, פושט רגל זה רעיון טוב. ואז הוא הולך, מזמין כמה מקררים, מזמין דברים לבית, הולך לבית מלון לשבועיים. בסוף החשבון, בסוף השבועיים של בית המלון, מגיע חשבונית גם מכל מה שהוא קנה. הוא יורד, מגיע לקבלה גם מבית מלון, שואלים אותנו, איפה הכסף? מה זה איפה הכסף? שבועיים עם כל המשפחה זה לפעמים סכום לא, לא מבוטל של כסף. אומר אותו... אותו בנדיט קטן, אותו ברנש, אומר לפקיד הקבלה במלון, מה פירוש? אני פושט רגל, אני לא חייב. אני פושט רגל, אני מכריז, אתה רוצה, תשאל את השופט. אני אלך לשופטים, מי שאתה רוצה, אני מודיע שאני פושט רגל. הגיע המשטרה, עצרה אותו גם על כל החשבונות שהוא לקח, הזמין דברים. מגיע לשופט, שופט שואל אותו, אדוני, מה זה צריך להיות? מה אתה מזמין דברים? אתה הולך לבית מלון בלי כסף? מה זה צריך להיות? אמר לו, מה פירוש, מה זה? אני מכריז בפניך שאני פושט רגל. אמר לו השופט, מה? אתה חייב עכשיו, אני משית עליך כנס גדול, וגם עוד עונש, עונש מעשה, ועונש כבד מאוד. שאל אותו אותו אדם, אני לא מבין, כבוד השופט, לפני שבועיים שלוש, לפני חודשיים שלוש, ישב פה אדם פלוני, פה באותו בית משפט, ואמר לך, על חובות הרבה יותר גדולים מאשר שלי יש כרגע, אמר, אני פושט רגל, ואז ויתרת לו, אמרת לו, בסדר, אם אתה פושט רגל, הכל בסדר. אמר לו השופט, טיפש שוטה שכמותך. אותו אדם שפשט רגל, או שהודיע לי שהוא פושט רגל, אנחנו בדקנו את כל ההתנהלות שלו, וראינו שהוא באמת התנהל כמו שצריך. עשה עסקים, עבד, כשהוא הזמין דברים, כשהוא נכנס לאותם התחייבויות, הוא הבין שהוא חשב בכל אופן שהוא יוכל להחזיר אותם, כמו שצריך. אלא מה? קרה טעות. אנשים טועים, אנשים לפעמים מהמרים למקומות לא נכונים, מסכנים את הכסף שלהם, עשה עסקאות שהם לא הניבו את הרווח הנכון, אנחנו קיבלנו את הבקשה שלו, מכאן ולהבא להיות פושט רגל, אבל מה שהוא עשה עד היום, אנחנו יודעים שהוא עשה את זה בטעות, הוא לא חשב באמת להגיע למצב של פשיטת רגל. אבל אתה שוטה שכמותך, אתה מראש הלכת, לקחת, קנית דברים, הלכת לבית מלון, ידעת שאין לך כסף, ואתה מראש אומר שאתה פושט רגל, זה גניבה לשם גניבה, ולכן אני משית עליך את הכנס הזה והזה וכו' וכו'. אמר המגיד מדובנה, אדם, איך אומרים, התורה אוסרת עלינו דברים. יש מצוות, יש דברים שאסור לעשות, יש דברים שחייבים לעשות, אבל אדם שמבטיח, הוא מחייב את עצמו, ויודע בשעה שהוא מחייב את עצמו, שהוא לא יעשה את מה שהוא חושב, את מה שהוא אומר שהוא יעשה, זה הזלזול הגדול ביותר בדיבור. אז מה, כאילו, אני מדבר עכשיו משהו, אני מבטיח, אני אומר לך, יהיה בסדר על משהו מסוים, אני אעשה משהו ואני לא חושב בכלל לעשות את זה. זה הפשע הגדול ביותר. זה הפשע, אומר המגיד מדובנה, כי אז הזלזול שלך בדיבור מראש, אתה יודע שאתה לא תעשה, אז למה אתה אומר? ודאי שיש אנשים, לצערנו הרב, ככה זה, זה העולם, מבטיחים משהו, אבל כשמבטיחים חושבים שזה אכן יתקיים, ולא עלה בידם, אונס, אונס רחמנה פטרי, אונס התורה פותרת, לא תמיד אנשים, התורה מתייחסת אלינו כבני אדם, אנחנו לא מלאכים, אבל הבטחה, כמו שדיברתי, הזכרתי קודם את הנושא של הפוליטיקה, הרי אנחנו יודעים שיש הרבה פוליטיקאים מבטיחים, מבטיחים לפני הבחירות, באמת, באמת, בלי שום מחשבה לרגע לקיים את ההבטחה. היה אפילו ראש ממשלה אחד במדינת ישראל ששאלו אותו, הרי הבטחת, הבטחת ככה, הבטחת ככה, אומר בסדר גמור, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. הגזמתם, הבטחתי, טוב. תגידו תודה שהבטחתי והייתי נחמד להבטיח. אבל לקיים? אני לא צריך. היה ראש ממשלה אחד כמדומה, אני לא יודע אם זה אותו אחד, אני כבר זה היה לפני הרבה שנים, אבל זה לא משנה אם זה אותו אחד או אחר, אבל ודאי שהאווירה הזאת קיימת בכל מקום, שגם שאלו אותו, אבל הבטחת? אז הוא אמר להם, מה בואו שהבטחתי? נכון, תרשמו את ההבטחה, תדפיסו אותה, תקלו אותה על הקיר, זה גם יפה שמשהו הבטחתי. אבל לקיים? מה פתאום? אין שום סיבה שאני צריך לקיים את זה. זאת אומרת, באופן גלוי, באופן ברור, מבטיח, אבל לא חייבים לקיים. זה מה שהתורה מדברת איתנו על נדרים. התורה רוצה לתת לנו את, את ההרגשה ואת ההבנה שכשאדם מבטיח ומקבל על עצמו קבלה ומראש לא חושב לקיים אותה, זה פשע. זה הפשע שעומד גם מאחוריו זלזול אדיר בדיבור. אני חושב עוד נקודה ששייכת לבין אנחנו, ככה זה פרשת השבוע כמו ששייכת לכל הסמכות שאנחנו נמצאים בה, בוודאי ששייכת לבין המצרים. הדיבור בבן אדם לחברו, הרי זה הימים האלה שאנחנו צריכים לעבוד על בן אדם לחברו. הדיבור בימים האלה הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נבין את העוצמה שלו. הן לטוב ואין לחס וחלילה ההפך. כמה אפשר להסתכסך, לפגוע במישהו בדיבור? אני לא מדבר על... זה גם תמיד נראה לנו, אנחנו מכים אחד את... מישהו מכה את חברו, ילד מכה מישהו, אז זה כבר רבים במכות, זה כבר שלב לא כל כך טוב, שלב גרוע מאוד. אבל לדבר? בדיבור זה לפי נשמע לנו, כן, אז אמר משהו, אז אמר איזה משהו, מה קרה? זה בדיוק מה שמלמד אותנו בפרשה. לדיבור אין משמעות של, אז דיברתי, לא. אמרת, אתה צריך להבין מה שאתה מוציא מהפה שלך, יש לזה משמעות, אתה יכול לחייר את עצמך במעשה מסוים, זה נדר, זה שבועה. לכן כשאנחנו בחברה שלנו רוצים לעבוד על בן אדם לחברו בימים האלה של בין המצרים, זה בדיוק ההבנה הזאת, שנבין שכשאנחנו אומרים למישהו משהו, אנחנו חס וחלילה יכולים לפגוע בו בכזאת רמה שבאמת יכאב לו כאב אדיר. וכן להפך, אם אנחנו רוצים לקבל בן אדם לחברו לחלק החיובי, אי אפשר להבין כמה מילה אחת, בוקר טוב אחד, פרגון אחד בין איש לאישה, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדים, פרגון, נכנס לבית, מקבל פרגון, מה שלומך, איך היית, איך היה היום, אתה תמיד ילד טוב, אתה מצוין, אתה ממש מילה טובה, יכולה להפוך בן אדם מהתנהגות לא טובה להתנהגות טובה, אז כל שכן לחלק של אדם לחברו שיש, שאנחנו חיים עכשיו בימים שנמצאים בימים שאנחנו רוצים להתחזק במידות האלו של בן אדם לחברו, ודאי שהדיבור יש לו חלק מרכזי ביותר.
נחל עושה כל חרפו, ויאל תיתן, נחל עושה כל חרפו, ויאל תיתן, נחל עושה כל חרפו. ולים שייל בום בומי חוסה 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 השם על המלכו חוסה
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
בואו לבנות את בית המקדש עכשיו!
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות כל חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך.
נמלים מגיעות לכל מקום, ולא פשוט לטפל בהן. לכן פיתחנו בסנו את סנו K333. כותל נמלים, תיקנים וזוחלים אחרים, שיעילותו מוכחת. החומר הפעיל חודר לגופן של הנמלים וכותל אותן במקומות המסתור ובכינים. סנו K333, לריסוס בתוך הבית ומחוצה לו, לאורך הקירות, מאחורי התנור או המקרר ובפתחים. סנו K333, עשו זאת בעצמכם.
עכשיו באופטיקה אלפרין, עדשות מולטיפוקל פלוס מסגרת דיזל שבמבצע ב-888 שקלים בלבד.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ בסימן הפרדה במקור. יום שלישי, י"ב אב, 16 באוגוסט, משעה 6 בערב בפארק ה' בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, ביניהם עמדה להכנת שייקים ומיצים טבעיים, אומני קריקטורה, קיר גרפיטי ענק, מתקן הישרדות מאתגר, ובבימה המרכזית, הצגה, הקרקס האפריקאי, הזמר אודי דודי ועוד. הכניסה חופשית. הפרדה מלאה. האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף. בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רדיו קול חי.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
בשדה התעופה בן גוריון ישב ביז'ו במכונית המוסוות למונית והמתין.
אני מוכן.
ברוכים הבאים לארץ הקודש.
ברוך השם, ברוך השם. תיכנס בבקשה, מהר, מהר.
לירושלים, לירושלים.
בסדר גמור. גמור, גמור.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
בעל צימר, דירת נופש, רוצה להגיע לאלפי לקוחות חדשים? פרסם עוד היום בלוח הארץ, לוח המודעות המוביל לציבור הדתי והחרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2. הלוח מופץ חינם בכל הארץ.
זה ברקול.
בברקול חוזרים ללימודים. תצוגת ענק של מכשירי כתיבה מחכים לכם בסניפים. חוויית קנייה משלבת נוחות מקסימלית, מחירים משתלמים ובשעות שמתאימות לכם. ברקול, כי אכפת לנו מה הנוחות שלכם.
הוא הגיע לירושלים.
אבא, מה הגיע?
הלונה פארק, הנייד הגדול במדינה, הגיע לירושלים. בלרינה, רכבת הרים, מכוניות מתנגשות ועוד. פתוח כל יום למשפחות, ברחוב שמעון הצדיק, בשמואל הנביא ירושלים. מארבע אחר הצהריים ועד עשר בלילה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת מטות, והתורה עוסקת באמצע הפרשה, משה רבנו מחלק מהשלל ללוויים. למה הוא מחלק מהשלל ללוויים? בשביל להראות שהלוויים הם אלה שחלק מהם, בכל אופן, חלק מהעובדים שלהם, עובדי בית המקדש, אלה לומדי התורה, כמו שהרמב"ם קורא ללוויים, הם אלה ששומרים על עם ישראל. הם גם חלק מהמלחמה. אנחנו חושבים שמלחמה, אנחנו חושבים, זה ויכוח שכבר מאז ימי בראשית. זה שבמדינת ישראל מתווכחים כל הזמן האם לבחורי הישיבות צריכים ללכת לצבא או לא צריכים ללכת לצבא, הוויכוח הזה והדיון הזה הוא דיון כבר, איך אומרים, מאז ומעולם. הרמב״ם שמתייחס בצורה מאוד מאוד רחבה לנושא של שבט לוי, וכל אחד שרוצה ללמוד הוא אחד משבט לוי, אבל שבט לוי גם מאז יסודו היה שבט שלא היה שותף לעשייה, אלא רק כביכול קיבל. למה? כי קדושתו, טהרתו, עבודתו, עבודת השם שלו, עבודת הבית מקדש שהיה ללווים, זה היה העבודה שגם כן זה נקרא חלק מהמעמסה של כלל ישראל. ומשה רבנו נתן להם חלק מהשלל בשביל להראות את זה. עכשיו בזו תקופה שמדברים על מלחמת צוק איתן שהייתה לפני כשנתיים, וזה זמן שמציינים את זה, השבוע ציינו את זה בכל מיני מקומות בארץ, אבל מי שזוכר מעט, לא צריך להיות המבוגרים מבינינו, אבל מי שזוכר את מלחמת המפרץ, במלחמת המפרץ היה ניסים גדולים מאוד, ממש ניסים עצומים. חלק העולם ידע מהם, חלק בארץ ישראל ידעו, חלק פחות ידעו כמה ניסים היו במלחמת המפרץ. בישיבת נחלים ראיתי שמספר את הסיפור הזה הרב הולך בספרו בשבילי הפרשה, כמדומני. הרב הולך כתב ספרים רבים, כמדומני, בספר הזה. הרב הולך מספר שמי ששוב פעם, מי שזוכר את מלחמת המפרץ זוכר שהיה המרגיע הלאומי, קראו לו נחמן שי, היום הוא חבר כנסת. ואותו נחמן שי הגיע למסיבת הודיה שערכו בישיבת נחלים ליד פתח תקווה. ערכו מסיבת הודיה, בגוש דן בעיקר הרגישו מאוד את כל הימי האזעקות. מלחמת המפרץ הייתה מלחמה של פחד, הרבה פחות מלחמה של שמחתנו הגדולה, להודעתנו הגדולה לקדוש ברוך הוא. זו הייתה מלחמה כזאת של הפחד שרר אז הרבה יותר מאשר נפגעים. אז בישיבת נחלים, חלק ממקומות רבים שעשו מסיבת הודעה לרגל סיום המלחמה, והזמין את אותו המרגיע הלאומי של אז נחמן שי, כמו שאמרתי היום חבר כנסת, והוא הגיע עם כיפה, כמו שצריך, כשמגיעים לישיבה, זה כבוד מינימלי, דרך אגב סתם צריך לתת שאני פגשתי בכמה אנשים ששומרי, שאינם שומרים תורה מצוות, אפילו לבית הכנסת לא, כל כך לפעמים יש ניקור כזה גדול, אפילו לבית הכנסת שנכנסים בשביל אפילו לבדוק משהו, או אנשי ביטחון לא רוצים ללבוש כיפה. ואמרתי פעם אחת למישהו כזה, מה, אתה היית מעיז להיכנס ל... 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 למקום של המוסלמים, לבית התפלה שלהם, למסגד שלהם, היית מעיז להיכנס בלי, עם נעליים, היו תולים אותך, למה? זה כבוד, הכבוד של המקום, אז בבית הכנסת צריך להיכנס עם כיפה. בכל אופן, אותו נחמן שי הגיע לישיבה עם כיפה, ואמר, וסיפר שם, אתם חושבים שבאתי עם כיפה בגלל שאני מכבד את המקום, שזה גם נכון, אבל אני רוצה להגיד לכם שבאופן מיוחד, יש לי גם כן, אני יכול לשתף אתכם בהודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. והוא סיפר שם ש... בעיצומו של המלחמה, אחד הטילים נפל באזור תל אביב, שוב פעם, מנפגעים מאוד מעטים, אבל מי שידע באמת את, את הסיפור שעומד מאחורי, זה לא הרבה ידעו, כך הוא אומר, והוא רצה לספר בפני תלמידי הישיבה, והוא אומר שהיה שם אחד מצינורות הגז הגדולים של מדינת ישראל, שממש בתקופה, שבועיים, שלוש קודם, זה לא היה שמיש, לא השתמשו בזה בגלל שלצורך עבודות באזור היו צריכים לעבוד, ולכן ניתקו חלק מהגז באזור הזה. ואמר נחמן שי שאם הטיל לכן היה פוגע באותו מקום בדיוק, לא שהיה צריך כמה מטרים ליד או כמה מטרים אחרי, אלא אם הטיל היה פוגע באותו מקום בדיוק, אבל הגז, הצינור גז הזה היה פועל, הנזק למדינת ישראל היה משהו שבאמת, כמו שאנחנו מבחינה היסטורית יודעים על מלחמת המפרץ, אבל לצערנו הנזק הגדול בגוף ובנפש שהיה קורה בעקבות הטיל הזה, אי אפשר היה לשער ולתאר, זה היה פשוט, כפשוטו נס, נס אדיר, ששוב, עם ישראל, נכון שעצם הזה, עצם זה שנשלח טיל מאיראק, ונפל בתל אביב, ולא פגע בפגיעות כל כך קשות, כמו שנורמלי כך צריך היה להיות, מכל הטילים שהגיעו למדינת ישראל בתקופה ההיא של מלחמת המפרץ, זה עצמו באמת נס גדול, באמת, עם ישראל אז הרגיש, הרגיש בחוש את הנס, אבל פה הוא פרס בפני אותם תלמידים בישיבת נחלים, איזה נס עצום הים, הרבה הרבה מעבר למה שראו באופן, איך אומרים, באופן שטחי. וככה הוא סיים את דבריו שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, אבל למה אני רוצה לציין את הסיפור הזה? כי אני חושב בכלל אנחנו שומעים על ניסים גדולים, בהרבה דברים, בסייעתא דשמיא גם בארץ ישראל אנחנו שומעים לצערנו מצד אחד פיגועים, מצד שני רואים שיש הצלחות ברוך השם, והמשטרה, הצבא מצליח לתפוס ולסכל פיגועים מבעוד מועד, ואנחנו שמחים באמת ומודים לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו חייבים להוסיף את הנקודה הזאת, נכון שיש שליחים טובים לקדוש ברוך הוא, שעוצרים ומסכלים את הפיגועים, אבל כמו שמשה רבנו כבר לימד אותנו בתורה, שצריך להפריש מהשלה לבני הלוויים, אותו דבר, תורה מגינה ומצלה, אנחנו צריכים לחזק את זה אצלנו, ולהבין כן שיותם אלה שיושבים והוגים בתורה בבתי המדרשות, ומוסרים את הנפש בשביל התורה, אלה שנשות עם ישראל שיושבות ומתפללות, זה מציל את עם ישראל. השליחים של הקדוש ברוך הוא הם אלה שבסוף בפועל הולכים ומסכלים ושומרים יום ולילה על ביטחוננו, ולכן אנחנו צריכים גם להתפלל לשלומם. אבל התפילות של עם ישראל, הלימוד תורה, זה מה ששומר עלינו, ואנחנו צריכים לחדד אצלנו את זה, כי לפעמים אנחנו מהר מאוד מאבדים ומיד מרגישים הרגשות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את הטוב הזה. כוחי ועוצם ידי, כל אחד חושב שהוא החכם הגדול. בכלל, אני גר הרי באירופה כל כך בשנים האחרונות, אבל בחודשים האחרונים מדברים על טרור, על טרור, והאירופאים מתחילים להתחיל להבין שמה שקורה בארץ ישראל זה, אולי זה המנה הראשונה למה שהם עתידים לקבל, ולא מבינים מה זה טרור. ונכון, עם ישראל וכל יהודי מיד רואה את זה, ולפעמים יש תחושות פנימיות שאומרות, טוב, הנה, פתאום האירופאים מתחילים להבין מה שקורה. אבל צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם, הכל זה בשביל ישראל. ולנו יש את האפשרות, הכל, את כל הקידוש השם שיש בעולם, שייך ללומדי התורה, לאלה שמתפללים, לנשות ישראל הצדיקות שמתפללות. הן יכולות לשנות את העולם. כל תפילה אחת, כל לימוד תורה אחד, תורה מגינה ומצלה, תפילות של עם ישראל. כן, אז בתקופה הזאת שאנחנו מדברים על לא רק מדברים, עובדים ומתפללים ומייחלים לבניית בית המקדש. כמה חשוב לימוד התורה. אנחנו אומרים אנחנו אומרים כל יום בסוף תפילת 18, ירצו מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה קשור החלק בתורה לבניית בית המקדש? זה תלוי זה בזה. אם יהיה לנו אנחנו נהיה יותר שקועים בתורה, נעריך את התורה יותר, זה יקדם אותנו ויקרב אותנו לבניית בית המקדש, כי בבית המקדש ראו בחוש, ראו לא בתור דיון תיאולוגי, ראו כמה לתפילה ולתורה ולעבודת הכהנים יש משמעות. איך אומרים, מבית המקדש יצא שם בכל העולם, הרגישו את זה. אז אנחנו יושבים ומתפללים ומייחלים לבניית בית המקדש, דווקא בימים האלה של בין המצרים, אנחנו רוצים לחזק את הנקודה הזאת של תורה מגינה ומצלה, התפילה לקדוש ברוך הוא היא זאת שעוזרת. כמובן שהקדוש ברוך הוא שולח את שליחיו, לא לחינם. שאלו אחד מגדולי ישראל, למה טוב שברופאים לגיהנום? בהזדמנות אחרת אני נתתי הסבר, שהבאתי בפניכם הסבר של רבי ינקה לגלינסקי, זיכרונו לברכה. טוב שברופאים הכוונה הזה שחושב שאין הקדוש ברוך הוא בעניין. אבל טוב שברופאים בגיהנום הכוונה היא, שבאמת אותו רופא שחושב שהוא עושה הכל בלי הקדוש ברוך הוא, אז לגיהנום. הוא אחד שילך לגיהנום וגם מכניס תחתיו אנשים לגיהנום, כי הוא לא יצליח לרפות שום דבר. הוא שליח, הוא שליח שצריך הרבה הרבה סייעתא דשמיא, ולהתפלל עליו, והוא עצמו צריך להתפלל. הוא שליח מצוין, אבל הכל בזכות התורה והתפילה. זה מה שמלמדת אותנו הפרשה, כשמשה רבנו מחלק את השלל ללווים, הוא מרמז לנו מי גם כן עומד מאחורי המלחמה, התורה ועבודת השם, שהיא גם כן מגינה ומצלה.
ויירחמיכו מיזגוללם מיזגוללם ויירחמיכו מיזגוללם אבאבאלם קודשבחו ויירחמיכו מיזגוללם מיזגוללם ויירחמיכו מיזגוללם אבאבאלם קודשבחו פסח לוהם פסח לוהם נו ים ורוצו ואוי נו ים ורוצו ליפתו יחשב הרי רצו ינבחו פסח לוהם פסח לוהם נו ים ורוצו ליפתו יחשב הרי רצו ינבחו טררם איראי ראי טררם איראי ראי טררם איראי ראי 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 טררם איראי ראי טררם איראי ראי טררם איראי ראי 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 ראי
טוב, הנה
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
כל חי בשיתוף מאוחדת מציגים להיות בריא ולהישאר בריא, מגזין בריאות בהגשת רחל פסטאג, על כל מה שמעניין אמהות, שאלות על התפתחות ילדים, איך שומרים על הבריאות, תזונה נכונה ועוד. להיות בריא ולהישאר בריא, בכל יום ראשון ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
עכשיו באופטיקה אלפרין, עדשות מולטיפוקל פלוס מסגרת דיזל שבמבצע ב-888 שקלים בלבד. מחפשים חופשה משפחתית ברמה אחת מעל לכל השאר? סי טראבל מציעה לכם חופשת קיץ בהולנד, בלב יער קסום במלון גולדן טולי פרמלו בחודשי הקיץ. בכל שבוע תצא טיסה, והכל בהשגחת הרב פד ושליטה. לחבילת טיולים מגוונת ומדהימה, חייגו 03-57-5-8. סי החופש, סי הנופש, שימו לב למבצע הגדול של הקיץ. מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד. קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצרי חנות, ומתוכם 29 שקלים ו-90 מאחד המותגים המשתתפים במבצע. ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה.
במוצ"ש הקרוב, מנחם דוקר מארח פאנל והופעה חיה ווקלית לימי בין המצרים, עם מיטב החזנים בארץ ובעולם. ישראל רנד, דוד ויינבך, יוסי שוורץ, אברמי קירשנבוים וישראל נחמן. מוצ"ש חי עם מנחם דוקר, כל מוצ"ש ב-11, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת מטות, ואנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים. ימי בין המצרים זה ימים שאנחנו באמת עושים חשבון נפש. לא סתם למנהגים רבים, מנהג אשכנז בעיקר, לא מתחתנים בימים האלה, לא שמים מוזיקה. מוזיקה רועשת כמובן, מוזיקה עם צלילי מוזיקה. למה? סתם שנהיה פשוט, איך אומרים, חבר שלי אחד, ידיד, שלא כל כך שומר תורה מצוות, אומר לי, מה, סתם הביא לנו 3 שבועות להיות בדיכאון? ממש לא. אין, אין. בעולם היהודי המילה דיכאון לא קיים. מה זה דיכאון? לא. יש צער, יש חשבון נפש. ודווקא כשיש לנו חשבון נפש נכון, אנחנו צריכים לשמוח. שוב, שמחה כזאת שאנחנו מבינים את הכאב, אנחנו נכנסים לכאב. מה יש לנו ב3 שבועות? ואותו ידיד גם שאל אותי דיכאון, דיכאון. אמרתי לו, דיכאון אין בעולם היהודי, אין כזה מושג דיכאון. יש מושג צער, יש מושג אבל. להתאבל, להתאבל הכוונה זה לחשוב, זה לעשות חשבון, רגע, מה קרה, למה זה קורה. שאל אותי אותו ידיד, למה צריך אבל 3 שבועות? הרי כל יום, כל חתונה, כל מקום, אנחנו מזכירים את בחורבן בית המקדש. אנחנו בחתונה, כמו שאמרנו, בחופה אנחנו מזכירים, בכל בית יהודי יש את הריבוע הזה שמזכירים את החורבן. בכלל יש חובה להזכיר את החורבן בכל מקום. בתפילה, אני, כמו שהזכרתי קודם, את הירצון שיבנה בית המקדש בירה בימינו, אנחנו עוסקים, יש לנו ברכות שלמות על ירושלים ועל על, על רצי השם, אנחנו רוצים ומייחלים לעבודת הכהנים. הכל אנחנו כל הזמן עוסקים בבניין בית המקדש. אין יהודי שלא שומע את בניין בית המקדש יום ולילה. כל בעל דרשה מסיים את דרשתו ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. כן, למה זה ככה? נכון, אולי זה נקרא סיום טוב. זה כשמתחילים לשמוע את זה, הרבה אנשים מתעוררים, כשמתחילים להגיד שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, כולם מתעוררים. עכשיו בתקופה הזאת אולי פחות, כי אז כשמתחילים להזכיר את זה, זה רק בשביל לדבר על נושא של בניין בית המקדש. אבל ודאי ש... למה אומרים את זה? למה מסיימים כך? כי זה מה שאנחנו מייחלים יום יום. כל אחד לפי דרגתו, לא כולם באמת אוחזים בנושא הזה של בית המקדש. ואולי ביום של 9 באב, שבזאת השם לא נצום אותו, אבל אם אנחנו נצטרך לצום, נוכל לשוחח ביחד על ההרגשות האלה, מה באמת חסר לנו, מה החורבן הגדול. אבל אנחנו עוסקים בימים האלה בחורבן בית המקדש. אז מה אנחנו צריכים לעסוק 3 שבועות, מה שאנחנו באמת צריכים, לא צריכים, אלא כל השנה אנחנו עוסקים בזה, יום יום. אז צריך גם 3 שבועות מיוחדות, בין י"ז בתמוז ל9 באב, ימי בין המצרים, שאנחנו צריכים להתאבל, להרגיש צער באופן מיוחד. התשובה היא, וגם כאן, השתמש במשלב הנפלאים של המגיד מדובנה, המגיד מדובנה מביא לי איזה משל ומספר על, על אותו מלך שהבן שלו הסתובב תחת בתוך חצרו ולא עשה שום דבר, ולא רק שלא עשה שום דבר, התחיל לפגוע במלך, דיבר לא טוב על המלך לפני הציבור, עשה ביזיונות למלך על זה שהוא לא עבד, אבל רק לקח כסף ודיבר לא טוב על המלך. עד שהמלך, אין לו היה ברירה, הבן שלו זה הבן שלו, נכון, אבל אין, צריך לזרוק אותו מהעיר ומבית המלוכה. וככה, יום אחד הוא קורא לבן שלו ואומר לבן שלו, תשמע, אין חוכמות, גמרנו. הקדשת את השאה, אני שולח אותך מכאן. בלי כול, בלי שום דבר, בלי כסף, בלי מה שאתה רוצה, תעשה, לך תעבוד איפה שאתה רוצה. והמלך זורק אותו, אבל כמובן בליבו הוא אומר גם לשרים ולכל היועצים, אם הוא יבקש סליחה, זאת אומרת, זורק לו איזה חבל, אם הוא יבקש סליחה, אני כמובן אשב איתו, אסביר לו, אבל אני אקבל אותו בחזרה. זה לא, איך אומרים, זה לא חד צדדי, זה לא כרטיס לכיוון אחד, זה אני נותן לו את האפשרות לחזור, אבל שיבקש סליחה. אומר מגיד מדובנה, הילד הזה הלך והתיישב בעיר אחרת, וכמובן שלא הצליח בפרנסתו, כי חוכמה לא מידה מה הייתה לו, והוא ודאי לא עשה פרקטיקה בחיים, ישב בבית המלך ורק קיבל כסף כל הזמן. עד שיום אחד הוא שולח מכתב לאבא שלו באמת בתחנונים, ואולי שיעזור לו קצת בכסף. אבל שוב פעם, אותו בן שולח מכתב חזרה, ובמכתב הוא כותב, כן, אני מבקש ממך סליחה, ככה בצורה מאוד מאוד מינורית ופשוטה, אם תוכל לשלוח לי כסף. המלך אומר לעוזרים שלו, זה שגם הביא את המכתב, לא, אני לא מסכים, אני לא, זה לא נקרא סליחה. סליחה כשאתה שולח על ידי מכתב, על ידי ככה משהו כביכול בדרך אגב, סליחה כוונה אתה צריך לבוא לפה בצורה מיוחדת, להתכונן, לשבת איתי ולבקש סליחה, שאני ארגיש שזה מעומק הלב. אומר המגיד נידוב הזה אותו דבר, במשך השנה אנחנו כביכול עוסקים בבניין בית המקדש, זה הסליחה בדרך אגב, כביכול יש בן אדם שאומר לחברו, אתה יודע, אתה הולך למישהו, בדרך אגב אתה כבר פוגש אותו, תמסור לו דש. זה לא שבאמת אתה דואג לשלומו, רוצה, דורש בשלומו, בדרך אגב אתה כבר פוגש, אז תמסור לו דש. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בשלושת השבועות האלה, לשים הרבה יותר בצורה מיוחדת, לשים דגש על הנושא הזה, ועל הכמיהה שלנו לבית המקדש. הימים האלה ימים כל כך חשובים, שאנחנו חייבים לשים את החשבון נפש, ולהבין את החוסר שלנו בבית המקדש. כמו שאמרתי, כל אחד בדרגה שלו, זה לא פשוט כל כך, כל אחד להבין מה חסר לנו בבית המקדש. נכון, אבל עצם זה, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, על נושא של אמונה, שאדם צריך לדעת שהוא לא יודע, זה כבר מעלה גדולה. עצם זה שאנחנו מבינים שאנחנו אפילו כואב לנו, אפילו אנחנו לא יודעים על מה, או יותר אנחנו, חלק מהכאב זה שאנחנו לא יודעים על מה כואב לנו, זה גם טוב. זה גם משהו. יש אנשים שאומרים, כן, אני חי בסדר. זה עצמו הכאב שאתה לא מספיק מבין שחסר לך הרבה, זה גם מספיק. אדם שנמצא בבית הכלא ולא יודע מה קורה בחוץ, הוא נולד לתוך בית הכלא. אבל הוא בוכה שהוא אומר, אני יודע שיש משהו טוב בחוץ, אני לא יודע מה זה. זה גם כבר מעלה. יש מי מנוצא בית הכלא ונמצא, אוכל שלוש ארוחות ביום, מסתובב שם בגינה של כמה מטר על כמה מטר, והוא אומר לעצמו, הכל בסדר, מה הבעיה? אין לו שום כאב. זה המצב הכי גרוע שיש. אם לפחות הוא כואב לו, ומבין שיש בחוץ יותר טוב, אפילו שהוא לא יודע בדיוק מה יש בחוץ, כי הוא בחיים לא היה שם. זה כבר מעלה. גם אנחנו לפעמים לא יודעים מה זה בית המקדש, לא יודעים את העוצמות, מה זה, מה חסר לנו. אבל עצם זה שאנחנו יודעים שחסר, זה כבר דבר חשוב. ובימים האלה זה הרבה יותר חשוב, אנחנו באופן מיוחד כביכול, כמו שיש לנו ימי תמוז, הרי זה ראשי תיבות, ימי תשובה ממשמשים ובאים אוטוטו, ימי אלול, ראש השנה. אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא בשביל לבקש את סליחתו ולבקש שנה טובה. בדיוק אותו דבר, אנחנו בימים האלה נמצאים לידו בשביל לכאוב ולבכות את החוסר של בית המקדש. וכמו שאמרתי, כל אחד לפי דרגתו. כמו שידוע הסיפור, הרי שאחד מהמגידים הגדולים התאכסן בבית אכסניה, באחד המקורות באירופה, והוא מתאכסן ובאמצע הלילה יושב ובוכה בתיקון חצות, ובוכה על חורבן בית המקדש, ואז בעלת הבית באה ושואלת, מה קרה הרב? ניתן לך לשתות, מישהו גנב אותך? אמר, לא, אני בוכה על בית המקדש. אז אמר לו, מה בית המקדש? אני לא מבין, מה חסר? אז הוא אמר, כן, אנחנו אוטוטו נעלה לירושלים, לארץ ישראל, יהיה לנו את בית המקדש. אז היא קרא לבעלה ואמרה, אני מקווה שבעזרת השם תביא איתנו את העוזרים שנוכל גם שמה לעשות הכנסת אורחים, לעשות בית מלון קטן, ואת התפוחים שיש לנו פה, ואת התפוחי האדמה שיש לנו בחצר, שיבואו איתנו גם כן. אנשים, ההבנה הייתה כל כך פשוטה, אבל גם כן זה חשוב. כן, עולים לארץ ישראל בשביל להגיע לבית המקדש. זה העבודה שלנו בימים האלה. אז כל אחד לפי הבנתו, אבל לחשוב שחסר לנו זה כבר דבר גדול. אנחנו קרובים, אנחנו נמצאים, איך רואים בחצר, בחצר גינת ביתן המלך. אנחנו נמצאים בחצר המלך בימים האלה בשביל להראות לו שכואב לנו על החיסרון. וזה עצמו בעזרת השם יקרב לנו בעזרת השם את הגאולה השלמה שאנחנו כל כך מצפים לה, לבנייה בית המקדש במהרה בימינו. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו המסור, לרועי קנטן, לכל צוות רדיו כל חי הנפלא, שבאמת עמל ושוקט בעיקר בימים האלה של בין המצרים, להוסיף תכנים מיוחדים של בן אדם לחברו. זה אי אפשר להבין את העוצמה של הדברים, וכמה דברים כאלה יכולים לקרב את הגאולה. אז בעזרת השם, דברים האלה קודם כל יהיו לקירוב הגאולה, וצריך להודות באמת להנהלת הרדיו, לכל הצוות הנפלא. ולכם המאזינים שאתם מאזינים, ברכה צנועה ממני, המשך האזנה הרבה, ושבת שלום. תודה רבה.
Shabbos, oh yeah, 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 yeah. Amisa feides, besoy ruzeichu, zachlu em hayam ruim zoy, lifto yav sharay zoy meyu.
Minor, I
אפואר אימו איסחו על ידי שבוס קודשכו כל שישו יומים ביר חילם נחלס יעקו עם חירי חום אוי כה איך סויב נוים שבוס אמס אימס יאיים מסך אינס אוי 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 מסגילו סייכו
השבוס מוים אנשום מויס וישבי אוי נגור יחויס ויעידן המפושויס ניסדם יאבו סייכו יאילו סייכו אוי 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 שבוס קוידש אוי 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 שבוס קוידש אוי 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 שבוס קוידש נפשי חוילס אהבו סייכו
שבוס קוידש נפשוי זיזרו ואל מצל נופכו יחסו ירמי מדי שבי סייכו
Shabbos Kodesh, 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 Shabbos
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93 ו-92.8 FM כל חי ביום שישי בחמש, אישה לפידות מסכם את השבוע ומכניס אתכם לשבת מהזווית הכי אישית שיש.
הם כל הזמן אומרים לי שאני גם וגם, תמיד שם וגם פה. רציני ומשעשע, החלטי וילדותי, עוצר ומאיץ, צנוע ומשביץ. אישי בשישי, מתחילים.
אישי בשישי, כל יום שישי בחמש אחר הצהריים, כאן בכל חי.
עכשיו באופטיקה אלפרין, עדשות מולטיפוקל פלוס מסגרת דיזל שבמבצע ב-888 שקלים בלבד.
הטיפ היומי, והיום רפואת שיניים עם דוקטור מרק לוין ממדי קליניק.
שלום למאזינים ושלום שוב לדוקטור לוין ממדי קליניק. מה הטיפ שלנו להיום דוקטור?
הטיפ היומי נוגע לדלקת חניכיים.
נושא חשוב, אז מה עושים?
קודם כל חובה להקפיד על צחצוח שיניים יסודי,
כן.
על שימוש בחוט דנטלי ובמי פה, על ביקור אצל שיננית כל 3 חודשים לפחות, ועל מעקב על ידי רופא מומחה.
ואם עשיתי את כל אלה והדלקת עדיין חוזרת?
שאלה מצוינת. חזרה של דלקת חניכיים עלולה להעיד על נטייה לסוכרת, ואם הדלקת חוזרת, כדאי שתיגשו להיבדק.
בדיקת סוכרת, חשוב מאוד. תודה דוקטור לוין. להתראות בטיפ היומי הבא.
הטיפ היומי בחסות מדי קליניק. לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-69-111-38.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי.
בעל צימר, דירת נופש, רוצה להגיע לאלפי לקוחות חדשים? פרסם עוד היום בלוח הארץ, לוח המודעות המוביל לציבור הדתי והחרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2. הלוח מופץ חינם בכל הארץ.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, סוטה מנתיב או פונה, חפש את רוכבי האופנוע במרות ובצידי הדרך.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93 ו-92.8 FM כל חי חדשות כל חי השעה 8.
בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. שר הבריאות יעקב ליצמן ביקר אמש בביתו של הגאון הגדול הרב דוד סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי במהלך הפגישה עם השר ליצמן התייחס הרב סולובייצ'יק לחוק ביטול חיוב לימודי הליבה כתנאי לתקצוב מוסדות החינוך החרדים שאושר השבוע בכנסת, ואמר כי החוק גרוע בשל העובדה שהסמכויות לתקצוב מוסדות הפטור עברו לשר החינוך, ודברי ראש הישיבה חייבים לשנות את החוק, כי אין לדעת מי יהיה שר החינוך הבא. המועמדת לנשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית הילרי קלינטון קיבלה הלילה את המועמדות לנשיאות באופן רשמי. בוועידת המפלגה בפילדלפיה תקפה קלינטון את יריבה הרפובליקני טראמפ ואמרה כי דונלד טראמפ רוצה לפצל את האומה והוא מנסה להפחיד את האזרחים. אל תאמינו כשהוא טוען שהוא יכול לפתור לבדו את כל הבעיות. באשר לאיום האיראני אמרה קלינטון כי היא תומכת בהסכם שנחתם עם טהרן. אני שמחה שהפסקנו את תוכנית הגרעין של איראן בלי יריגה אחת. עכשיו עלינו לאכוף את ההסכם ולהמשיך לתמוך בביטחונה של ישראל. המועמד...